אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, הפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, אתם יודעים את זה כבר. למי שעוד לא מכיר אותי, לי קוראים עדי קרן, עוזר למרצים לבנות את האוטוריטה שלהם בעזרת הרצאות, לעמוד על במות, להיפטר מפחד קהל. יש לי מועדון מרצים ביחד עם בחור מאוד מיוחד בשם גל צחייק, שבו אנחנו בעצם עוזרים לאנשים באמת לבנות את העסקים שלהם כמרצים וכבוני אוטוריטה. שאנשים יבואו להם לקליניקה, שיזמינו אותם להרצאות, פודקאסטים, כל מיני דברים כאלה. והיום, היום, 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 כמו תמיד, אני מביא לכם מישהו שנמצא בקדמת הבמה של חייו האישיים או עסקיים, שאפשר ללמוד ממנו, לקבל ממנו מוטיבציה, השראה וכלים. והיום אני עם דניאל שחר. מה העניינים?
שלום, עדי היקר, מה שלומך?
בסדר, איזה כיף שאתה פה, ואני רוצה להודות אישית ליעל גלזר, האלופה שכבר הייתה בפודקאסט הזה, והרבה כנסים שגם קיימתי. אז יעל חיברה בינינו, יעל היא חברה ממש טובה, אני מת עליה, והיא עובדת איתך, נכון? אתם עובדים
כן,
ככה
כן,
לעסק
כן,
שלך?
כן, היא המנטורית שלי, מלווה אותי עסקית, היא מדהימה, היא פשוט מעיין של ידע וכלים, האישה הזו.
לגמרי, אז הנה יעל, אוהבים אותך מפה.
לחלוטין.
ולמי שלא מכיר את דניאל שחר, כי אני לא הכרתי אותך, היא פשוט שלחה לי הודעה, יעל, ואמרתי, אם יעל אומרת, כנראה שיש על מה, היא בן אדם שאני מאוד תופס ממנו, ודניאל שחר, אז ככה נכנסתי לאתר שלך, ובכלל הסתקרנתי, ממש כאילו, וליוטיוב וכל מיני כאלה, למי שלא מכיר אותו, הוא חונך למסוגלות וחוויות הצלחה למתבגרים צעירים בני 8 עד 13, וגם אנחנו הולכים לתחקר אותו על כל הנושא של רשום באתר שלו, הארכיטקט להעצמת ילדים. מעניין, אהבתי.
תודה, תודה.
אז איזה כיף שאתה פה, והסיפור שלך הוא סיפור מאוד 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 מיוחד, כי אתה נמצא על במות, אתה יודע, הקהל פה בין היתר הוא מגיע לראות, לצפות או להזין לפודקאסט הזה, בגלל שאנחנו מדברים על מרצים או על אנשים שנמצאים בקדמת הבמה, וזה אנשים ש... או נמצאים בקדמת הבמה גם כן, ומאזינים לפודקאסט, או רוצים באיזשהו אופן, או סתם לקבל השראה ומוטיבציה, והסיפור שלך הוא לא סיפור רגיל. מה? What's the case, דניאל?
טוב, אז הסיפור שלי באמת הוא סיפור של, לא אפשר לקרוא לזה אולי אחד למיליון, יש המון ילדים הם שחווים דברים דומים, אבל הסיפור שלי הגיע פשוט למצבים מאוד קיצוניים כילד, וזה באמת שינה לי את התפיסה וגרם לי לעשות את מה שאני עושה היום, בין אם זה
אגב,
הרצאות.
אגב, בן כמה אתה? אתה נראה עדיין ילד.
אני בן 29, אני צעיר, אבל הניסיון חיים שלי הקנה לי המון המון כלים על הבשר שנאלצתי לרכוש לפעמים... לפעמים גם בלי שרציתי.
רגע, שנייה לפני הדברים, אתה נשוי, רווק, איפה אתה גר? סתם שאני אבין את הרקע ככה.
באהבה, אז אני בן 29, אני גר בחריש, נשוי לאשתי אלן, ואב לקאי פעוט בן כמעט שנתיים, מהמם, מהמם, האהוב שלי. כן, לגמרי. ואני חי עם תסמונת טורט. בואו ניכנס לזה, בואו נצלול לזה רגע, זו באמת הסיבה. המנוע שלי להכל, למוטיבציה ולהגשמה ולסיפוק שאני חווה ביומיום ממה שאני עושה, ואני, אתה יודע, אני אקח אותך רגע איתי לאיזשהו בוקר, אוקיי? איך שהכל התחיל. אני ילד בכיתה ב', ואני, אתה יודע, רק יש הפסקה ואני צריך ללכת שחק, לרוץ עם החברים שלי, ליהנות איתם, אבל באותו בוקר קורה משהו שונה פתאום. עדי, אני מתחיל לעשות תנועות עם הראש, אני לא יכול לשלוט בהם, אני ממש כאילו מניף את הראש ל... מימין לשמאל בצורה חזקה ובלי שליטה, ממש משקשק את הראש, ואני מרגיש שהמוח נחבט לי בגולגולת. עכשיו, אני ילד בכיתה ב', אני מתחיל להילחץ וכנס להיסטריה ולבכות.
מישהו ראה אותך? מישהו שם לב?
בדיוק, אז פתאום מופיעה המורה שלי מאחורה, היא מרימה אותי ואומרת לי, דניאל, מה אתה עושה? תפסיק. אני אומר לה, אני לא יודע, אבל אני לא יכול להפסיק. היא מיד מתקשרת להורים שלי, דניאל עושה תנועות שהוא לא יכול לעצור, בואו תיקחו אותו מבית הספר, מיד לקחו אותי לרופא משפחה. אוקיי, כן, זה מטורף, הוא מסתכל עליי, כאילו כולם, אני וההורים שלי שם לא מבינים מה קורה, הוא מסתכל עליי. כן, הילד שלכם יש משהו שנקרא טיקים, זה תנועות אביטות בלתי רצוניות, לפעמים הוא עושה תנועות עם הגוף, לפעמים הוא עושה תנועות עם הגוף שהן בלתי נשלטות, לפעמים עם הכל קפיצות שהן בלתי נשלטות, אבל זה קורה לאחוז מסוים מהילדים באוכלוסייה, וזה עובר. אוקיי, סבבה.
אגב, אני רק אגיד במאמר מוסגר לפני שממשיכים, שאתה עדיין חווה לפעמים מדי פעם דברים, אז אנחנו החלטנו, אני ואתה, שאם יקרה משהו פה בפודקאסט, אנחנו לא מורידים את זה.
לא מורידים את זה, נובחים באהבה.
בכיף.
אז לגמרי, לגמרי. רוצה שכשאני מרוכז זה קורה פחות, אז לא יודע כמה סביר שנשמע את זה.
אוקיי.
אז בכל אופן, אתה יודע, אז ההורים שלי שמו את מבטחם ברופאים. בסדר, זה יעבור. עכשיו, מה קורה, ידי? במשך שנתיים, מכיתה ב' עד כיתה ד', לא רק שהתיקים לא עוברים, עוד ועוד תיקים מתווספים, מצמוצים בעיניים, משיכות באף, כחכוכים בגרון, ציוצים. עכשיו, אתה יודע, כל רופא, לוקחים אותי לרופא אף אוזן גרון, על הנייר, הכל בסדר עם דניאל, זה יעבור לו. לוקחים אותי לרופא עיניים, פיזית, הכל בסדר עם הראייה של דניאל, זה תיקים, זה יעבור לו. אז למה זה לא עובר, למען השם? בכיתה ד', אמא שלי מחליטה שהיא לוקחת את המושכות לידיים, ובררת מי מתעסק עם הדבר הזה, שנקרא תיקים, שאומרים לנו כבר שנתיים שיחלוף. אני מוצא את עצמי יושב בחדרו של פסיכיאטר, בקליניקה ישנה בירושלים, במרכז העיר, שם גדלתי. כמה אירוני לפסיכיאטר קוראים דניאל. הוא יושב ומנהל איתי שיחה של כשעה, ובתום השעה הוא מסתכל עליי ועל ההורים שלי שיושבים מצדדיי, ואומר להם, אבי, מגי, לילד שלכם יש טיקים. אז אמא שלי אומרת לו, כן, אנחנו יודעים שיש לו טיקים, אומרים לנו את זה שנתיים, אבל אומרים שזה יעבור, למה זה לא עובר? ואז הוא אומר להם, אתה יודע, בטון חצי מתנשא כזה, כן, אבל זה לא סתם טיקים, יש לו טיקים מרובים מורכבים, מולטיפל קומפלקס טיקס, יש לו תסמונת טורט.
אוקיי.
שקט בחדר. אני מסתכל ימינה, אני מסתכל שמאלה. עדי, ההורים שלי לבנים.
בן כמה אתה היית?
אני הייתי בכיתה ד', אוקיי?
וואו.
ההורים שלי לבנים, כמו...
אני רגע עוצר אותך שנייה רגע, בקטע הזה. אני רגע חוזר איתך לתהליך בין כיתה ב' לכיתה ד'.
כן.
מה אתה חווה אגב ברמה הזאת, בתקופה הזאת חברתית? כי אני הבן שלי בכיתה א', ואתה הילד שלך בן שנתיים עכשיו, אז אתה יודע כמה לב יש שם, וכמה זה חשוב לך, וכמה זה מפחיד אותך, וכמה יש כל כך הרבה דברים. כאילו אני, הבן שלי עכשיו קורה משהו הכי קטן, אני עוזב הכל ואני טס לבית ספר שלו, אין מצב שכאילו זה, אז אני מנסה לחשוב, ושמת בן שלי רגע בנעליים שלך שנייה, שמע, זה פחד אלוהים, כאילו... אז מה חווית שם מבחינה חברתית? נידו אותך? קיבלו את זה? איך זה עובד?
זהו, אז תראה, בתקופה, אנחנו מדברים על התקופה שאני הייתי, אני בן 29, אנחנו מדברים פה על אזור הגיל 8 בערך כשהתיקים התחילו, אז אנחנו מדברים פה על 20 פלוס שנים כאילו, ואז בתקופתו פחות היה נהוג, חרם היה מתחיל יותר באזור החטיבה והכל, ואנחנו עוד נגיע לשם,
אוקיי.
אבל מה שקרה לי ביסודי זה שאני די, אתה יודע, די תירצתי, הסתרתי, לא הוחרמתי, לא שמו לב לזה, אתה יודע, אם הייתי ממצמץ בעיניים, אז הייתי אומר, נכנס לי משהו לעין, אם הייתי מושך באף, אז הייתי אומר, אני מקורר, אוקיי? אז כאילו הצטננתי, אז ילדים לא באמת היה אכפת להם, גם לא נשכח, אתה יודע, גילי ב' עד ד', הם עסוקים בשלהם, אני מרכז העולם, וכל מה שסביבי תפורה, אז זה פחות,
הבנתי.
אבל כן, ללא ספק, אם אתה שואל על חוויה האישית שלי, אני הרגשתי את התיקים, הרגשתי אותם, ניסיתי שלא להפוך אותם
ברמה יומיומית.
זה לא היה עדיין חמור כמו שזה היה כשנכנסתי לגיל ההתבגרות, אבל כן פה ושם הרגשתי תחושה מוזרה. אנחנו התורטניקים, יש לנו קהילה, אנחנו מתארים מעין דחף מקדים. יש תחושה של פיפוע, של געש איפשהו. אם עומד לי תיק בריאות, אז אני ארגיש משהו בריאות כזה, רוצה לצאת החוצה, אוקיי? ואז יבוא... יבוא הזה, התיק הזה. וזהו, זה הקלה של שנייה. זה כמו שאתה עושה אפצ'י. זה מרגיש ככה. אז אתה מרגיש את זה כילד, אתה לא בדיוק מבין מה זה, אבל אתה מנסה לתרץ את זה או להדחיק את זה, כי אתה מפחד ואתה לא יודע להתמודד עם הדברים האלו בגיל הזה. אז אתה מפחד, כן. להתחיל לשאול שאלות.
כן.
ואגב, זה ככה המשיך, גם מכיתה ד' עד ו'. אתה יודע, היו לי חברים, היו לי חברות, הייתי ילד די מקובל, אז היה לי בסדר. ואז בכיתה ו' ודי, קורה מקרה ששינה לי את התפיסה, את המיינדסט לחלוטין לגבי כל העניין של התורת, ולא לחיוב.
רגע, אבל שנייה רגע, וההורים שלך אז בתקופה הזאת, אז היית אצל פסיכיאטר, הם עשו משהו, עשיתם משהו לטובת הדבר הזה?
בעיקר לא דיברנו על זה יותר מדי, עוד לא הייתי תחת כדורים או טיפול כלשהו, היינו יותר ממקום של ללמוד את הדבר הזה ולראות איך מתמודדים עם זה, עסקנו יותר ב... כן, אני חושב שהייתי הולך לטיפולים בגיל הזה, אני לא כל כך זוכר, אבל לא היינו מדברים על זה יותר מדי, כי אחד הדברים החשובים, במיוחד עם תורט, שהוא מאוד מונה פסיכולוגית, כשמדברים עליו הוא קורה הרבה יותר,
מה אתה אומר?
כן, חבל על הזמן, זה מטורף לגמרי. אז אחד הדברים הוא לא להפוך את זה להיות מרכז השיחה יותר מדי, כי אז אתה בעצם מחזק את ההופעה והנוכחות של התיקים. אז בוא נאמר שבשנתיים האלה ההורים שלי יותר למדו רגע שנייה מה זה אומר. גם שוב, התורט רק היה בחיתוליו, אז לא היו תיקים בומבסטיים, זה לא היה גם בכמות בלתי נסבלת, אתה מבין? זה לא היה...
אני מנסה להבין רגע את הסיטואציה, נגיד קורא לך איזה תיק בבית.
מתעלמים.
אז מתאמים, לא מדברים על זה.
לא מדברים על זה. אם הייתי, הם חיכו שאני אשאל שאלות, וזה הגיע בגיל קצת יותר מאוחר, אבל, אתה יודע, נתנו לי להיות אני, ותכלס, זה היה נכון, כאילו להיות, יש בי עוד המון מרכיבים בזהות מלבד התיקים, וההורים שלי רצו לתת לי את המקום הזה.
מדהים, יש לך אחים?
אני הבכור, יש לי אח אמצעי דור, ואחות צעירה סתיו, הם כל כך צעירים, שניהם כבר אחרי צבא, עובדים, לומדים. כן, אני הבכור.
אוקיי.
אז בכיתה ו' קורה מקרה מטורף לגמרי. קודם כל נגיד נבהיר שכשהובחנתי עם תסמונת טורט, אמנם תירצתי והחברים לא ידעו, אבל כל הסגל החינוכי וניהולי בבית הספר ידע. בוקר אחד שיעור מתמטיקה. המורה היא גם המחנכת שלי וגם המורה המקצועית למתמטיקה. אנחנו יושבים בכיתה באותו בוקר ומתחילים לידי טיקים שמעולם לא היו לי. זה לא היה יותר ציוצים קטנים שהיה אפשר להסתיר, זה לא היה מצמוצים או משיכות באף שאפשר היה לסנן ולהדחיק ולתרץ. אני יושב שם באותו בוקר ואני מתחיל לצרוח באמצע הכיתה, דמיין שקט שיעור, המורה מלמדת וכותבת על הלוח, ופתאום מישהו מבין הילדים, פא, פא, פא.
וואו.
וואו. ועכשיו, זה לא כמו שאני מדבר איתך פה מהשרעפת, ודיבור הוא טבעי ונינוח, זה מהריאות, זה פולסים, זה בומים כאלו, זה כמו דקירה בריאות, כל אחד כזה.
אבל האמת זה לא טורט, זה מתמטיקה, אחי. זה בעיה שקורה אצל הרבה. אני מזמן אומר שצריך להוציא את זה מהמערכת החינוך.
אוי, אתה ענק, אתה ענק. תשמע, במיוחד בזה שזה המקצוע החלש שלי, אז אני איתך בזה.
תשמע, איך סניתי מתמטיקה, אלוהים.
לא, זה מטורף לגמרי. האמת היא שגם המורה, עכשיו תבין כמה אני שונא מתמטיקה, עד איזו רמה זה מגיע. אז תקשיב, כל הילדים מתחילים לצחוק סביבי, עכשיו אתה יודע מה אני עושה, זה לחץ חברתי, או שאני צוחק יחד עם כולם, ואז כזה, אחי, כי אני גם ככה הייתי מקובל, אז הייתי קצת ליצן לפעמים, ואז היה כזה, אתה יודע, היו מבליגים לי, או שאני שותק, ואז אני נהיה חריג, ואז ילדים מסתכלים עליי, כאילו, אחי, אז למה אתה צורח אם לא ניסית להצחיק? כמובן שכילד נפלתי ללחץ החברתי, מה שקורה להמון, ליותר מדי, לכל הילדים בישראל, שמעדיפים, אתה יודע, לעשות את השטות הזאת, העיקר שלא להיראות חריגים ושונים מהחברה.
וואו, ספר לי את זה, אני חווה את זה עם הבן שלי, ואני גם יודע את זה שזה היה מאוד אני, בתור ילד.
היית גם ליצן כזה?
הייתי ליצן, עושה מלא שטויות, ובדיעבד מגלה שאני אף מהכיתה, ולאף אחד לא אכפת, כאילו הילדים ממשיכים כרגיל, כולם סבבה והציונים שלהם סבבה, ואני בחוץ, ואני זה שחוטף.
אתה מקבל את האש, לגמרי.
בדיוק, אבל אני כאילו אומר, מה, אני כרגע הצחקתי אתכם, אתם צריכים לצאת כולם עכשיו, לעשות, מה זה די יוצא מהכיתה, מה זה, אתם כולם צריכים לקום עכשיו, להגיד, אם הוא יוצא, אנחנו יוצאים.
בדיוק, מה שנקרא במרכאות, תופסים טרמפ על החמור, והיום אני מלמד את זה גם את החניכים שלי שאני מלווה, ואתה יודע, הרבה מהם מתמודדים עם זה, מגיעים אליי חבר'ה עם קשיים, עם כעסים, שלא מסתדרים חברתית, שמנסים להרשים את החברים, ואז הם דופקים את עצמם בלימודים. בדיוק. אז יש הרבה, אז זה משהו שהוא קורה הרבה, הוא נפוץ לגמרי. ואז, אתה יודע, אז אני צוחק יחד עם כולם, ואז המורה, שידע שיש לי תורת, תקשיב טוב, היא מסתכלת עליי, והיא צועקת עליי מול כל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח, ועוף לי מהכיתה. עכשיו, היא ידע שיש לי תורת.
וואו.
יכול להיות שהיא חשבה שאני מנסה לנצל את התורת ולהצחיק את הילדים, יכול להיות שהיא לא תרחה לקרוא בכלל לעומק מה זה תורת, אתה יודע, זה טיקים שהתחילו בין לילה, זה לא קרה מעולם לפני הצרכות האלו, אז יכול מאוד להיות, אדי, שאותה מורה לא ישבה ואשכרה קראה, יש לה תלמיד עם תורת, מה זה אומר, איך זה יכול להתבטא, האם יכולים להתחיל טיקים כאלה אקסטרימים יום למחרת, מאמין שהיא לא הייתה כל כך בעלת ידע בדבר הזה, וקשה לי להאמין שהיא התבלבלה, כי אתה יודע, אפשר להצחיק באלף דרכים, לא לצרוח את נשמתך בתוך כיתה, אפשר לעשות את ההקשר.
כן.
אני זוכר שאני בשקט, העיניים שלי נמלאות בדמעות, ואני פתאום פורץ החוצה מהכיתה, בורח מבית הספר בבכי, מחבק את אמא שלי חזק, ואומר לה, אמא, אני לא רוצה לחזור לבית הספר, זה יותר בחיים. עכשיו, דיברנו על המתמטיקה, ובוא תראה כמה יכולת, כמה השפעה יש לאנשים מבוגרים על החיים שלנו. אני זורק אותך רגע כמה שנים קדימה, תיכון, אני הולך לעשות התאמות שיהיה לי סיכוי שווה להצליח בבגרויות כמו כולם. אז אני הולך למאבחנת פסיכודידקטית, שהמטרה שלה זה לבדוק את המיומניות הלימודיות, בהתחשב ברקע פסיכולוגי, זו המטרה שלה. אז היא יושבת, עושה לי תרגילים בעברית, העברית שלי מדהימה, אנגלית פנומנלית, ואז אנחנו מגיעים למתמטיקה. ובכל פעם שהיא שואלת אותי, תרגיל במתמטיקה שבחור בגילי, באזור היוד א', אמור לדעת לפתור, אני מתחיל לגמגם, להילחץ. אני נהיה לי חם, הרגל שלי קופצת, אני מגלה חוסר שקט בגוף, אני, לא טוב לי, לא טוב לי.
וואו.
ואז היא אומרת לי, דניאל, תקשיב, תאר לך פעם איזושהי חוויה שלא נעימה שקשורה למספרים או למתמטיקה, ואת יודע, כל מה שעלה לי בראש זה שיט. אותה מורה, מכיתה ו' עד כיתה י' א', כל פעם שאני מתמודד עם מתמטיקה, אני חוזר להתמודד עם ההשפעות של אותה מורה עליי. אני לא מתמודד עם המספרים, אני מתמודד עם ההערה הזאת שהמורה השפילה אותי והעירה לי מול כל הכיתה.
וואו.
תבין כמה כוח. משפט אחד, זה כל מה שצריך, לצלק ילד למשך שנים. זה מטורף.
פור לייף, ככל הנראה.
וואי, ממש. עד היום, תשמע, כשאני רוצה לעשות דברים מתמטיים, אני צריך לתת מאמץ כפול, אבל שוב, יש לי מיינדסט של צמיחה, אני לא מוותר לעצמי, ואני לא נותן לזה להיות מה שמונע, כמו שהתורת שלי היום הוא המתנה הכי גדולה שלי, אבל אנחנו נגיע לזה. טוב, אני עולה לכיתה זין, אתה יודע, יש שתי חטיבות עיקריות שאפשר לעלות אליהם, האחת שרוב החברים עלו עליה, ואני בחרתי ללכת לאחת שכמעט אף אחד לא הלך לשם, כדי להתחיל דף חדש, כי אחרי הסיפור הזה במתמטיקה שקרה בסוף כיתה ו', ידעתי שיתחילו לעלות שאלות, ואני לא אוכל לתרץ את זה כמו שעשיתי עד כה. אז אני מגיע לחטיבה חדשה, ידי.
עדיין הילדים לא יודעים.
לא, זה היה, לא. אני צחקתי איתם, אתה יודע, מבחינתם זה היה ניסיון להצחיק בכיתה, ממש פחדתי. וידעתי שאחרי הצרכות האלו יתחילו שאלות יותר קיצוניות. אז אמרתי, בוא נפתח דף חדש, הלכתי לחטיבה אחרת, אמרתי שאף אחד לא יכיר אותי, נתחיל דף חדש. אבל זו הייתה הטעות הכי גדולה שעשיתי, כי הגעתי למצב שאני בבית ספר חדש, בלי חברים שמכירים אותי, בלי חיבוק חם, בלי חיוך אוהב, ושם נכנסתי על גדר השעיר להזזל, הילד המוזר, המתעוות עם התורת. עברתי התעללויות מאוד מאוד קשות, ילד בן 13. אני אספר לך סיפור קטן שימחיש את זה, כי אנחנו אוהבים הרצאות, אנחנו אוהבים סיפורים, אז אני אתן לך איזו דוגמה קטנה.
תן בראש.
היו שני ילדים שמאוד אהבו להתנכל לתורת שלי, זה היה התחביב שלהם, הם אהבו לתפוס את הטיקים שלי ולקוץ אותי הכי חזק שאפשר. יום אחד הם תפסו איזה טיק שהיה לי עם בקבוק מים, הייתי כזה לוחץ את האוויר של הבקבוק מים לכיוון האף, כדי שכאילו, זה היה עוזר לי, כאילו זה היה עושה לי, יש לי תורת ו-OCD, אז זה היה עוזר לי כאילו לדמיין שנפתח לי הסינוסים, אם אני כאילו כזה מוציא אוויר מהבקבוק לכיוון האף. ואז הם קלטו אותי עושה את התיק הזה, ואז הם הסתכלו לאחור, אמרו לי, תמשיך להסניף את הבקבוק, יא אבל. ואז אני כזה דפקתי על השולחן, קמתי, תעזבו אותי כבר, מה יש לכם? כי התעצבנתי, כי הם כל הזמן מנסים לחפש אותי. זה היה רגע כזה של שבירה. והמורה ללשון, מה עושה? מסתכלת עליי, דניאל, תשב במקום שלך בבקשה. את לא רואה שיש פה ילדים שמציקים לי, כאילו, תני לי אולי לצאת החוצה להתעברר. ואז הם מסתכלים עליי החוצה, מסתכלים עליי אחורה. הם ישבו שולחן לפניי, מסתכלים עליי אחורה, והם עשו לי, חכה, חכה. אתה מכיר את התנועה הזו עם האצבע? חכה, חכה הזה.
הייתי שנה באילת, אחי, אני מכיר את התנועה.
אתה בקיא בחכה, חכה.
בכיתה ואף זין הייתי באילת, בבית ספר שם.
וואלה, מה, גרת שם?
אני מאילות במקור, עשינו שנת חופש, אז שנה אחת למדתי ככה חצי שנה ואף, חצי שנה זין באילת. אז
אתה בקיא בחומר.
בקיא בחומר.
אז צלצו להפסקה, אני קם מהכיסא, אני לא מספיק לעשות 5 צעדים לדעתי החוצה מהכיסא, 15 ילדים מקיפים אותי. בום, ביתות, אגרופים, יריקות, מפילים אותי על הרצפה, שוברים לי את הצורה, ידי. ואני אחד במעגל, ואני צועק שמישהו יעזור לי, ואף אחד לא בא. עוד ועוד ילדים מצטרפים למעגל.
מורים, כלום, לא רואים, לא זה.
אף אין מורים במסדרונות, לך תחפש אותם, ילדים בתוך הכיתה, הדלת סגורה, מפרקים לי את הצורה, 15 ילדים, ואני במעגל. אני למטה שוכב. אף אחד לא בא להפריד, אף אחד לא בא לעזור לי.
וואו.
ושתבין שזה לא היה מה ששבר אותי, מה ששבר אותי, אתה לא תאמין, היו 3 בנות, כי כשהרביצו לי הבנים, חזרתי יום אחרי יום לבית הספר להראות להם, סליחה על הביטוי, שאת פאקינג דניאל שחר אתם לא תשברו, וחזרתי פעם אחר פעם עם ראש מורם.
רגע, אבל באותו אירוע, מה נסגר? זאת אומרת,
פחדתי לספר להורים, הייתי הולך לקבל מכות בבית הספר, אדי. תשמע, אתה מספר להורים, ההורים אומרים למורה, המורה, מה עושה? נו, 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 לילדים. אל תעשו, תעזבו אותו פעם אחרונה שאתם עושים את זה, אבל הולכים שוברים אותי אחרי בית הספר, אז...
טוב, אנחנו בעידן אחר קצת.
בדיוק.
עכשיו.
לגמרי.
ואני, אם אני רואה דבר כזה, אני מפחד שיקחו אותי לכלא יום אחד, על מה אני הולך לעשות לאיזה...
זה מטורף, תקשיב, היום...
לא נעים להגיד את זה פה בפודקאסט, אבל חבר'ה, אם מישהו ייגע בילדים שלי, זה לא ייגמר טוב. לי זה לא ייגמר טוב, אני כנראה יישב בכלא.
זה אני הופך את בית הספר, זה כאילו שתבין, גם היום זה כל כך הרבה מסוכן, כי יש את הוואטסאפ, פעם לא היה לנו וואטסאפ, אחי, לא היו, האייפונים רק יצאו כשהיינו באזור כיתה זיינס, תחשוב ש, כאילו, מה, אתה לא, אין לך מושג מהילד שלך עובר בכלל, אין לך מושג, הילד שלך יכול לעבור טרור, ובלי לקבל סתירה אפילו, כאילו הנפש לא יכולה להתרסק, רק מהתכתבויות בוואטסאפ, ואתה לא מודע לזה בכלל. אז זה פשוט מטורף לגמרי. ומה ששבר אותי זה היו 3 בנות שהזמינו אותי למשחק משותף, אתה יודע, 3 בנות מקובלות, רצו לקחת את המוזר הזה, הילד האזוי הזה שאין לו חברים, אתה יודע, לנצל אותו קצת, להפוך אותו לליצן הפרטי שלהן. הזמינו אותי לאיזשהו משחק שהמטרה שלו הייתה להצמיד אחד את השני עם הכתף לקיר, ומי שמוצמד מפסיד. עכשיו אני כולי התלהבתי, בנות מזמינות אותי למשחק משותף, יש לי הזדמנות להיות חלק חברתי, איזה כיף, שחק איתם והכל. ובדיוק כשאני מצמיד את אחת הבנות עם הכתף לקיר ומנצח, נכנסת המורה לכיתה. כשפירקו אותי 15 ילדים, היא לא נכנסה. עכשיו היא נכנסה. זימנה אותי למשרד שלה, זימנה אותן למשרד שלה, עשתה בירור. אחרי שאני יצאתי החוצה, הביאה אותן. אני אמרתי לה, כאילו, הכל בסדר, זה רק משחק והכל. והבנות ידעו שאם המורה תגלה שהן יזמו את המשחק הברברי הזה, ובית הספר שלנו לא אהב את זה, הן יאנשו. עכשיו, שהם יאנשו בגלל דניאל שחר המוזר.
כי מה, זה כאילו נראה כמו מכות?
בדיוק, זה נראה לא רק כמו מכות, זה נראה קצת כמו יותר מזה. תחשוב שבן מצמיד בת עם כתף לקיר, אבל זה היה המשחק. אבל זה עלול להצטייר קצת אחרת, ואז זה מה שקרה, כי הבנות...
כי משהו מיני כאילו זה...
בדיוק, בדיוק, ואז המורה רצה לברר את הדבר הזה, אתה יודע, הטבעי, אוקיי, ואני אמרתי לה שזה רק משחק, הבנות הזמינו אותי לשחק איתן, ואז היא ביררה עם הבנות, האם הן יזמו משחק כזה ברברים, והן ידעו שהן יאנשו. עכשיו, שהן יאנשו בגלל דניאל שחר, המוזר הזוי הזה עם התורת, לא. אז מה הם עשו? הם סיפרו למורה, שלוש בנות סיפרו למורה שהתרעתי אותן מינית.
לא מאמין לך.
נשבע לך.
וואו.
עכשיו אני ילד בכיתה זין, המורים לא סובלים אותי, מתייגים אותי כילד מופרע, ילדים פוצצים אותי בבית הספר, עכשיו אני גם אנס, אני ילד בן 13, תקשיב טוב.
יא אלוהים.
התחיל שם סיפור של לרצות להעיף אותי למוסד לעבריינים צעירים, ההורים שלהם רצו לדבוע את המשפחה שלי כדי לגרום לו להרגיש טיפת סבל.
וואי, יש לי צמרמורת, אני לא יכול.
אחי, זה מטורף.
בא לי לחזור אחורה בזמן ולהיכנס לאותה קפסולת זמן, להיות שמה.
זה פשוט...
ולעצור את הכל.
אלוואי, תאמין לי, מה אפשר לעשות איזה פאוזה כזו על הזמן, ולעשות חושבים, הייתי מת שזה יקרה, אבל לא היה, אתה לא מבין, זה כמו כדור שלג, התגלגל, אני איבדתי אמון בילדים, איבדתי אמון במורים, הסתגרתי בבית בפחד, מגיל 13 עד 15 כמעט לא יצאתי, בגיל 13 בלילה במטבח כמעט התאבדתי, אני זוכר שקמתי בלילה, אבא שלי עובד בהייטק, תמיד היה מביא את המחשב, נרדם איתו בסלון, עובד עד שהיה נרדם. הייתי עובר את המסדרון, עובר את הסלון, מגיע למטבח. אני פותח את המגירה של הסכום, אני לוקח סכין ואני מניח אותה על מפתח הלב. עכשיו, כל מה שמפריד ביני לבין לסיים עם כל השיט הזה, זה לתת דחיפה קטנה וזה נגמר.
וואו.
היה לי קול בראש, קרא לזה היקום, אלוהים, אמא, אדמה, אתה תמודה, קרא לזה איך שאתה רוצה. זנחתי את הסכין למגירה ופשוט רצתי לחדר לבכות מתחת לשמיכה. משהו אמר לי לא לעשות את זה.
זה קרה לך פעם אחת, הדבר הזה?
היו לי הרבה מחשבות, אבל מעשה היה אחד, כן, זה.
וואו.
ופשוט הסתגעתי בבית שנתיים. שמנתי 20, עליתי 20 קילו במשקל מאכילה רגשית, פשוט, אתה יודע, כל המיומנויות החברתיות שלי התמוססו, ברחתי מכולם, מהכל, וילדים, אתה יודע, שהיו איתי אז ביסודי, שהיו חברים שלי שעלו לחטיבה, זוכר שעלינו לשתי חטיבות, אני לזו שאף אחד לא עלה, והם עלו לחטיבה שכולם היו בה, אז ניסו להזמין אותי, עכשיו הם לא ידעו מה הגיהנום שאני עובר בחטיבה שלי, אז סיננתי אותם, וסיננתי אותם, וסיננתי אותם, כי איבדתי אמון בילדים, והם סיכו להזמין אותי, אז נשארתי בלי חברים.
וואו.
וכן, ושם הסיפור מתחיל להיות חיובי, שם יש חבר ששינה לי את החיים, אבל אני אתן לך רגע מקום לשאול אותי על זה אם אתה רוצה או לפני שאני ממשיך.
תשמע, קודם כל אני אתה יודע, אני הייתי בסך הכל באמת ילד מאוד מקובל, ואני זוכר שאני בתור ילד הרבה פעמים, אבל דווקא הייתי זה שנגד לעשות חרם על ילדים, הייתי מאלה שעוזרים לילדים שבמצוקה, כאילו... וגם אני חוויתי, אתה יודע, תקופות לא פשוטות, נגיד שסתם חברה עזבה אותי, אז אתה חושב על התאבדות, אתה חושב, אתה יודע, לכל בן אדם רצות מתישהו, נראה לי איזה תחושה כזאת באיזה יום קשה,
לגמרי.
אבל זה בטח ובטח לא היה מוחשי, או לא, אתה יודע, משהו שעשיתי פיזית, ואני שוב פעם חושב על כאילו בתור אבא, איזה, כמה אנחנו לפעמים לא יודעים, מה עובר על הילדים הכי, על הבן אדם הכי קרוב אלינו, הוא חי לידינו ואנחנו לא מודעים לזה.
ממש. הוא גם לא מספר כי הוא מפחד, הוא מת שתף אותך, אבל הוא לא יודע מה היו השלכות של הדבר הזה.
והוא נמצא באיזה כלוב סגור, שהוא לא משנה במחשבות שלו לאן הוא ילך, להורים שלו, למורה, לפה, לשם, הוא תמיד מבין והוא סוגר לעצמו כבר את האופציה בכלל לעשות את זה. ואנחנו בתור מבוגרים, אני חושב שאנחנו ממש, ממש, ממש חייבים לשים לב לכל מיני, לא יודע מה, תמרורי הזרה.
סימנים, כן, כן, לגמרי. שהילד מסתגר אותי מדי בחדר, שהוא שפוף ביום שלו, שהוא מתוסכל, שהוא עצבני מדי, שהוא חוזר מבית הספר כל הזמן עם איזשהו לחץ או עצבים, משהו קורה שם. זה לא סתם ילד שלא אוהב ללכת לבית ספר כי בית ספר משעמם. בית ספר משעמם, אתה לא חוזר בוכה ועצבני מבית הספר. לשים לב, לראות באמת את הסימנים האלו, כמו שאתה אומר, זה חשוב, כי אפשר לעצור, זה מה שאני מנסה לעשות היום, אני מנסה לעצור את זה בזמן, לפני שהילדים האלו מגיעים למצב שהם כבר צריכים טיפול, או אפילו טיפול תרופתי, או טיפול ארוך שנים, או התערבות מחמירה. החונכות שלי היא תהליך העצמה, אני מנסה לתפוס את הילד כשהוא חווה את הקשיים, כשהוא מתחיל את תהליך ההידרדרות הזה, אבל למשוך אותו חזרה למעלה, לא לתת לו להגיע לתוך התאום הזה. שאז זה התעסקות שההורים לא רוצים אותה, אף הורה לא רוצה ילד בטיפול, אף הורה לא רוצה לסחוב את הילד שלו בין פסיכולוגים, זה לא נעים, אתה רוצה לתת לילד שלך כלים לחיים לפני שהדברים האלו קורים.
שמע, אתה בשליחות מטורפת.
אני, תודה רבה, זה, אני, אתה יודע, קטונתי, זה המטרה הגדולה ממני, אני הייתי שם, אני לא רוצה שהם יגיעו לשם, אני יודע איך זה מרגיש להיות בתוך החשיפה הזאת לבד. זה וואו. קשה, זה קשה.
וואו. אגב, אני, כאילו מי שזין, שמע את הפודקאסט, צפה, אז יודע שאני, וצפה מספיק, יודע שאני חוויתי דיכאון קליני, של כמה שנים טובות בגיל 22, 3, 4, של איזה 7-8 שנים. אז אני מאוד יכול להבין מקום של 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 חושך שאתה לא רואה אור כאילו בזה אני לא הדבר היחידי שקשה לי פה במקום הזה להבין אותך עד הסוף זה איך בתור ילד עושים את זה כי אני הייתי מבוגר אז כבר בתור ילד זה כאילו פי 20 הרבה יותר קשה או פי מיליון אני לא יודע כי אין לך כלים קוגניטיביים להבין אפילו מה אתה עובר ואין לך את היכולת הקוגניטיבית להגיד 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1 שווה זה מה שהולך לקרות. בתור מבוגר אתה מבין, אתה אולי לא יכול לעצור את זה, אבל אתה יכול להבין.
נכון, ואתה יכול גם לפעול השינוי, האג'נדה שלך היא הרבה יותר גדולה.
אתה יכול לפעול, אני גם יש לך כלים הרבה יותר, מותר לך לנסוע לרכב לצורך העניין, מותר לך לעזוב, מותר לך לעבור מקום, זה מה שאני עשיתי בתור בן אדם שחווה.
כי אתה תקוע בכלוב הזה שנמצא בית ספר ולך תתמודד.
נכון.
זה, אתה כל כך, כל כך צודק, ואתה יודע מה, אתה מרים לי להנחתה פה, עדי.
Okay.
כי החיים שלי לא השתנו לבד, ואתה צודק שאתה אומר את זה, כי ילד לבד שחווה את הדבר הזה, הוא ילד באפלה, והוא לא יודע למצוא את האור. החיים שלי השתנו בזכות חבר אחד וסוס, אתה לא תאמין. בוא נחבר אחד שניהם. כשאותם חברים מהיסודי ויתרו על האחד אחרי השני, הפסיקו להתקשר, היה חבר אחד שאני מספר עליו בהרצאות, אני תמיד אומר, הוא לא רק חבר שלי, הוא לא רק כמו אח שלי, הוא המלאך שלי, קוראים לו רובי בן אליהו. ואני מציין אותו בכל מקום שאני הולך, עד היום חבר הנפש הכי עמוק שלי, הוא גר בירושלים, אנחנו יכולים לא להתראות שנים, ואז פתאום נתראה וזה יהיה כאילו מעולם לא הופרדנו.
וואו.
הבן אדם הזה לא הפסיק להתקשר אליי. עכשיו הייתי מסנן אותו, פעם אני חולה, פעם אני מחוץ לעיר, פעם אני אצל בני דודים, פעם אני, בכלל סיננתי, התקשרתי למחורת שאני אמרתי לו שנרדמתי. אבל הקטע עם רופי היה, שבשונה משאר החברים, למרות שהייתי מסנן אותו, הייתי חוזר אליו לטלפון, איכשהו, כל הזמן אחרי.
אתה יודע מה מעניין אותי היה לשמוע?
כן.
מעניין אותי את הזווית של רובי, ואני חושב שאתה צריך להזמין אותו פעם אחת לאיזה הרצאה שלך כזאת. כי...
עשיתי.
כן?
אתה לא מבין, הוא ישב בקהל, אף אחד לא ידע שהוא שם, אני רוצה להעלות לבמה את רובי בן אליהו, ואת הכפיים, עכשיו תקשיב, התחבקנו איזה שתי דקות. פשוט שתי דקות חיבוק, אני והחבר הכי טוב שלי עומדים על הבמה.
כי מעניין אותי, אתה יודע, לדעת מה היה הטריגר שלו, יכול להיות שזה ההורים שלו אמרו לו, אל תוותר, צלצל לדניאל, כי אנחנו מאוד אוהבים אותו. יש לפעמים, אתה יודע, או לפעמים זה הילד עצמו, אני לא יודע, וזה ממש מעניין אותי לדעת מה גרם לו.
תקשיב, אתה אלוף, זו שאלה שאף פעם לא שאלו אותי. גם לא בהרצאות שלי, גם לא המורים וגם לא הילדים. לא ילדים ולא מבוגרים שאלו את זה. מה גרם לרובי לרצות? שאלה מעניינת, ואני אגיד לך גם עוד יותר למה, כאילו, נכון ביסודי, שאני הייתי ילד מקובל, לפני שהקרה מקרה בכיתה והוותיקים החמירו והכל, אני הייתי בריון לרובי. רובי היה ילד כבד משקל, רובי היה ילד כבד משקל, ואני הייתי מנצל את הכוח שלי לצחוק עליו, אתה לא תאמין. רובי היה הבן אדם האחרון, הוא היה צריך לתפוס אותי מהחולצה, לבעוט לי בהשוון, ויגיד, אוף מפה, עכשיו אתה תרגיש כל טיפת כאב שאני חוויתי, ממך.
וואו.
כאילו, אני לא מבין את זה, עדי, אני לא אבין את זה, אני לא יודע, אני באמת חושב שאולי עם אלוהים, אני לא יודע, אני חושב שיש לו תפקיד בחיים שלי, או יש לי תפקיד בחיים שלי, אני לא יודע להסביר את זה, אבל הבן אדם פשוט הבין שאני חוזר אליו, הוא הבין שאני קורא לו, משדר אות מצוקה, והבן אדם הגיע אליי הביתה. כל החברים ויתרו בטלפון, רובי הופיע יום שישי אחד בערב, בפתח הבית שלי. תשמע, אני זוכר שהוא דופק בדלת, ואני קם מהכיסא שלי, אתה יודע, עשיתי גיימינג, מה עוד היה לי לעשות, המסך היה החיים שלי, לא היה לו חיי חברה בכלל. אז אני קם מהכיסא, ואני התחיל להסתובב בחדר בלחץ, וואי, מישהו דופק, באו לחפש אותי, האחים שלי קטנים הם כבר הלכו לישון, ההורים שלי כבר עם פיג'אמה, וזה, מה עושים, התחלתי כבר, איך אני מזייף את המוות שלי? ואז אותו, כן, ואז אותו קול שאמר לי לעזוב את הסכין באותו לילה, אמר לי, דניאל, סתום את הפה. תצמיד את האוזן לדלת ותקשיב. ואני שומע את אמא שלי קמה, צועדת פוסעת במסדרון ופותחת את דלת הבית. ואני שומע את הקול של רובי, והוא אומר לה את המילים הבאות. מגי, אני לא זז מפה, עד שדניאל בא ויוצא איתי החוצה. ואם הוא רוצה שאני אלך, שיבוא ויתרוק לי את הדלת בפרצוף.
וואו.
הבן אדם נלחם על החיים שלי. הבן אדם בא להוציא אותי החוצה.
תשמע, הוא צריך לקבל צלש, אני לא
צוחק. אני נושא את השם שלו לכל מקום, גם כשאני אכשיר חונכים בעתיד, כל דבר שאני אעשה, כולם ישמעו את השם של הבן אדם הזה, פשוט... אני אומר לך דוגרי, אני לא יודע אם הייתי יושב פה איתך היום, אם לא הוא. אני הכי כנה. אני חייב את החיים שלי לבן אדם הזה, והוא יודע את זה. הוא בכל הרצאה שלי, השם שלו ניסה איתי. אני... זה מטורף.
איזה אליפות. איזה אליפות. ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד דבר שחשוב. שיפה פה, זה שאתה גם, אתה יודע, המון פעמים כשאנחנו מצליחים בחיים, אנחנו זוקפים את זה לזכותנו, כשרע לנו אנחנו אומרים, לא, זה הממשלה, זה המדינה, זה ההוא,
אכלו לי, שתו לי, לקחו לי,
בדיוק. כן. והמון פעמים, גם בתור מרצים, תחשוב לכמה אנשים עזרת, לכמה אנשים אתה עוזר, לכמה אנשים אני עזרתי, בכל מיני קורסים, סדנאות, ליוויים, פה, אפילו הפודקאסט, ו... תחשוב על כמות, בסוף אתה מקבל גם הרבה תודות והרבה הוקרות, אבל בינינו רוב האנשים לא עושים את זה, נכון? גם אני לא עושה את זה באופן קבוע, אגב. אני, הנה נגיד פתחנו עם יעל גלאזר, אז אני ממש אוהב להרים לאנשים, אני מת על זה.
אתה מכיר תודה, זה מהמם בעיניי.
אז אני עושה את זה בפודקאסט, אני עושה את זה בכנסים שלי, אני עושה את זה כי אני מבין את החשיבות של זה. לפני שבוע קיבלתי איזה מייל מאיזה מישהו, שכתב לי, מה זה מייל מרגש, הוא כתב לי, תשמע, אתה יודע, אני בתקופה רעה, ואני פתאום מקבל את המייל שלך, ואני קורא אותו, וזה לא יאומן איך בן אדם שנמצא בקצה אחר של המדינה, כותב על כמה מילים במקלדת שלו, ובסוף השפיע על בן אדם אחר, וגרמת לי לאיזשהו חיזוק האמונה הפנימי שלי, ואני מה זה רוצה להודות לך על זה, וקיבלתי את המייל הזה והצטמררתי, אמרתי איזה מדהים שהוצאתי את המייל הזה, כי על כל מייל שאני מוציא, סתם מי שעוסק פה ברשימות תפוצה, עוזבים אותי עוד ועוד אנשים, כל מייל שאני מוציא, כולל המייל הזה שעכשיו אני אשלח לכם את הפרק פודקאסט הזה, נגיד לצורך העניין, חלק מהאנשים יסירו אותם את עצמם מהרשימה, עזוב שלפעמים גם חלק רושמים שזה ספאם, וזה כבר הקצנה, זה כבר ללכת להתלונן, אבל למרות שהם ירשמו לרשימת התפוצה, אבל כמות האנשים שבאמת מוכירים אנשים בדרך שלהם, היא בסופו של דבר מאוד קטנה, ושוב, זה לא שאני רוצה את זה כל הזמן, או שאני צריך את זה כל הזמן, או שאתה צריך את זה כל הזמן, אבל כשזה קורה, זה אחד הדברים המדהימים, ולכן אני חושב שמה שאתה עושה פה, זה לא מובן מאליו בכלל, ושפו לך על זה, באמת.
תודה רבה, זה תודה, האמת, תודה לא, כאילו, אתה יודע, יש דברים, אני חושב ש... אתה יודע, אני ממש מסכים איתך, כי כילד גם המורה בכיתה ואף לא ביקשה ממני סליחה מעולם, גם כשהסיפור עם השלוש בנות הסתיים, כי אחת הבנות הודתה בזה שזה היה ניסיון לחמוק מאונס שיצא מכלל שליטה, ההורים מעולם לא התנצלו, הבנות מעולם לא התנצלו, הייתי ילד בן 13 שדרסו אותו, ואף אחד לא אמר סליחה, ואתה יודע, זה גורם לך להבין כמה לאנשים קשה, כואב אפילו, לשים את האגו בצד ולהגיד, אז אני לא המרכז פה, יש בן אדם אחר שמגיע לו. זה יכול להיות הסליחה, זה יכול להיות התודה, אבל יש בן אדם אחר שמגיע לו, יש בן אדם אחר שזה המקום שלו.
אז אני רגע ארחיב את זה אפילו. אתה יודע מה, בעידן של ימינו, ואנחנו נמצאים בתקופה... הכי שמראה את זה, מות הערכים, מות הערכים אחי, וברגע שאתה יודע שבן אדם גדל עם ערכים מסוימים, סתם לצורך העניין, אני חושב שאם אני רגע מנתח את רובי בלי להכיר אותו, אז מה שגרם לו לעשות זה הערכים שהוא גדל על פיהם.
חד משמעית, ההורים שלו הם אנשים, אבא שלו זיכרונו לברכה נפטר מאיזשהו פיגוע שהיה לו מזמן, אבל ההורים שלו אנשים, ההורים שלו אנשים מדהימים.
אז זה ערכים שבאים מבית, ואני חושב שאנחנו נמצאים בעידן שאנחנו שוכחים, שהערכים הם הדבר הכי חשוב, לא רק אנחנו, העולם, כבר אנחנו רואים שאין ערכים בעולם גם. והיום אנשים שמים את עצמם כל הזמן בפרונט, או עושים דברים לטובתם האישית, שבתוך תוכם הם יודעים שזה נגד הערכים שלהם, או נגד מה שהם למדו וגדלו, או מה שאמור להיות, או מה שכדאי שיהיה. ואני חושב שברגע שאנחנו בעצם נגיד, והבנות האלה היו הולכות ואומרות, חבר'ה, זה אנחנו יזמנו את זה. אז הן היו הולכות עם הערכים, ולא עם הפחדים ועם הקושי. וברגע שאתה שם ערכים, אפרופו, אנחנו נמצאים עכשיו לקנרת שנת 2024, אני לא יודע מתי אתם שומעים או צופים, אבל אנחנו, זה פרק ב-31 לדצמבר 2023, אז אנשים רוצים להצליח, אנשים רוצים להגיע לכל מיני מקומות, להצלחה בחיים, בכל מיני דברים, והרבה פעמים שאנחנו שמים את הערכים לפני הטובה האישית והנוחות שלנו, זה מה שיגרום לנו להגיע למקומות גדולים.
בדיוק. ואתה באמת כאילו שואל את עצמך גם, אתה יודע, זרקתי פה כזה בחצי מילה שאבא שלו נפטר מפיגוע שהיה בירושלים, ואתה שואל את עצמך גם לפעמים איך אנשים, איך אנשים כל כך טובים קוראים להם דברים כל כך רעים, כאילו זה אתה אומר, כאילו צדיק ורע לו כזה, נכון?
אני אגיד לך מה אני חושב על הדבר הזה.
איך זה?
יש את הקלישה הזאת, תמיד הטובים בסוף נהרגים. אני פשוט חושב שיש המון אנשים טובים, וגם אנשים טובים מאוד נפגעים, פשוט שמים לב לזה כשזה אנשים טובים, ממש. אז
אתה זוכר להם את החסד והזכות על כל הדברים.
בדיוק, אז שוב, אבל בוא רגע נחזור לרובי שחזר אליך באותו יום, שהגיע אליך.
אז הוא הוציא אותי, אוקיי, סבבה, אז הוא מוציא אותי מחוץ לבית, ואני זוכר שאני עולה את גרם המדרגות של הבניין, והרגליים שלי רועדות מפחד. והוא, אתה יודע, הוא לוקח אותי, שתבין, לא למרכז העיר, לא מחוץ לעיר, לגן ציבורי, גן שעשועים שנמצא במרחק של דקה הליכה מהבית שלי. אני מגיע, אני רואה מלא ילדים יושבים על ספסלים, על נדנדות, על סלעים, כל החבר'ה האלה, זהו מהחבר'ה מהחטיבה שלהם, שהם הכירו שם גם. ואז מתקרבים אליי קבוצה של ילדים, והיד מושטת. עכשיו, אני ילד עם חרדה חברתית, איבד אמון בילדים, אז אני כאילו הולך אחורה ונסוג. פתאום כיף. מה שחשבתי שיהיה כפה, פתאום כיף, חיבוק, דניאל, איפה אתה, לא ראינו אותך שנים, וכאילו, אתה יודע, המשפט הכל כך קלישאתי, אנשים טובים באמצע הדרך, אבל במקרה שלי זה כל כך לא היה מובן מאליו, כי רק שיבעתי לאנשים טובים, לילדים שיקבלו אותי, שיאהבו אותי, שלא יסתכלו עליי כילד מוזר, מתוות עם תורת. ופתאום, אתה יודע, רובי הכיר לי ילדים, וגרם לי להבין זה שנפלתי על כמה ילדים חרות, לא אומר כולם כאלו, וזה שינה לי את התפיסה, וזה תחיל להחזיר לי את האמון באנשים. עכשיו, החלק שלה, זוכר שאמרתי לך שהיה גם סוס. ההורים שלי, ואחת הסיבות שאני גם מלמד הורים להתחבר למתבגרים הצעירים שלהם דרך תחומי עניין, כי תראה כמה זה משמעותי. ההורים שלי ידעו מה היה הדבר שהכי עניין אותי. כשילדים היו עולים לישון עם ספרי עלילה, אני הייתי עולה לישון עם אנציקלופדיה של חיות, ותמיד הייתי נתקע על החלק של הסוסים. תמיד.
Okay.
ההורים שלי ידעו שהייתי לומד על סוסים, רואה סרטונים שלהם ביוטיוב, אוהב כל כך את החיה המופלאה הזו. וכשהם ראו שרובי התחיל לקחת אותי כפרויקט חברתי ולהוציא אותי החוצה, הם אמרו, עכשיו זה הזמן לנצל את החלון הזדמנויות הזה ולהוציא דניאל מחדר השינה, מארבע קירות האלו. אז הם רשמו אותי לרכיבת סוסים, מה שהם ידעו שאני בחיים לא אתנגד לעשות. ועכשיו כשרובי יוציא אותי, גם היה לי את הביטחון לצאת להתנסות בזה. ותקשיב, אני רוכב על סוס, תראה מה זה שינוי של מיינדסט, ותראה מה הייתה ההשפעה של זה. אני רוכב על סוס, סליחה, חצי שעה, חיה ששוקלת 500 קילו, חצי טון, והיא נותנת לי, דניאל שחר הקטן המתאבד, שעוברים לידו ויורקים מרוב שהוא כלום ושום דבר, אני יכול להנהיג חיה ששוקלת חצי טון, הסוס נותן לי שמאלה, ימינה, אחורה, קדימה, לרוץ, לדהור, כל מה שאני רוצה עושים. ואז אמרתי, וואו, אם אני מסוגל לנווט חיה ששוקלת חצי טון, חצי טון, מה זה אומר על היכולת שלי לנווט את הטיקים? אז אני לא יכול לשלוט בהם, אבל להחליף טיק פה, טיק שם, לעכב אותם, לשנות טיפה, להחליף קבוצות שרים. התחלתי ללמוד שיש לי השפעה הרבה יותר גדולה ממה שאני חושב. זו הייתה פעם הראשונה שהמיינדסט שלי שונה מקורבן למנהיג, וזה היה מטורף. ירדתי מהסוס אחרי חצי שעה, אני מחבק את אבא שלי לראשונה עם דמעות של אושר, ואני אומר לו, אבא, אני לא רוצה להפסיק לרכוב בחיים. זה היה מדהים. וזה היה מרגש. עכשיו שתבין כמה השפעה היה לזה. ההורים שלי עשו דבר כל כך חכם ומושכל, שבקריירה שלי הפכתי להיות מדריך רכיבה טיפולית למשך 7 שנים. הייתי בין מדריכי הסוסים מוכרים בארץ, היו לי רשימות המתנה, שאנשים חיכו חודשים להיכנס אליי, כי עשיתי את זה, אני אומר את זה בענווה, אבל עם המון גאווה, כי עשיתי את זה משליחות, והיה חשוב לי. זכרתי מה הייתה העוצמה של הסוס עליי, רציתי לתת את זה לעוד ילדים. ובמשך 7 שנים עשיתי את זה, והתחלתי ממש לפתח כמו גישה כזו, להתחבר לילדים, ובאיזשהו שלב אני רואה שהסוסים מתחילים להגביל אותי, ידי, כי ילדים מתחילים לבקש ממני, אתה יודע, אחד רוצה טורניר כדורגל, אחד רוצה לצאת לטבע לחקור חרקים, אני לא יכול לתת להם את זה, כי ההורים משלמים על גב סוס. שם אמרתי, אני חייב להתחיל לשנות פאזה. אני חייב למצוא במה אחרת, פלטפורמה אחרת, לגישה שלי, למודל שפיתחתי. אז הלכתי לבדוק בתחומי האימון האישי, זה היה קרוב, אבל עוד לא לגמרי שם. טיפול, לא, זה לא היה הכיוון. ואז אני מגיע למשהו שנקרא חונכות. משהו שמוכר מאוד בארצות הברית עם ארגוני ענק כמו ביג בראברס, ביג סיסטרס, וזה ארגון שהוא מטורף, הוא משפיע על מאות, אלפים של ילדים. אמרתי, וואו, זה, החיבוק החם, החיוך האוהב, הקשר בגובה העיניים, לעשות דברים עם הילד שמותאמים לתחומי העניין שהוא רוצה לעשות, זה בדיוק זה. התחלתי לקרוא מחקרים, ללמוד על זה, התעודות שאתה רואה פה מאחור, זה תעודות ממוסד מחקרי בארצות הברית, שלמדתי שם גם חונכות אונליין, וזה פשוט היה, זה היה מושלם. וזה מה שאני עושה היום, תבין, רובי וסוס אחד שינו לי את החיים, הוציאו אותו החוצה, הכירו לי חברים, עזרו לי להוריד את המשקל העודף, עזרו לי לרכוש חזרה את האמון בבנות, הייתה לי חברה, רובי דחף אותי על החברה הראשונה שלי. רובי, אני לא מספר למה אני מרגיש, טוב כבר, והוא בועט בי לכיוון הבחורה, ליטרלי מעיף אותי עליה, ואז הייתי לספר למה אני מרגיש. וסוס שגרם לי להרגיש שזה לא סוף העולם, זה שיש לי תורת לא הופך אותי לכלום ושום דבר. אז העצמה החברתית מרובי, העצמה האישית מהסוס, עזרו לי לצאת מהמקום של הקורבן ולשנות את החיים שלי, ולשנות היום חיים של ילדים. אני עושה את עם הסוסים היה לי 7 שנים, היום אני חונך 3 שנים, סך הכל עשור בעבודה עם ילדים, ואני אוהב משוגע למה שאני עושה.
למה דווקא 8-13?
מעולה, שאלה פגז. 8-13 זה צומת דרכים מאוד מאוד חשוב בחייהם של ילדים, כי קורה כזה דבר. היום גיל ההתבגרות מתחיל בגיל 8, זה נקרא טרום התבגרות, קדם התבגרות, פריטינס באנגלית. זה בעצם גיל ההתבגרות הצעירה. היום הם נכנסי, הגוף והמוח כבר מתחילים להתבגר בגיל 13, הם חיים בעולם הרבה יותר מודרני, מהיר והייטקיסטי, כולנו יודעים את זה. הילדים גם מתפתחים יותר מהר. עכשיו, בגילאים האלו קורה דבר מעניין. הילד מתחיל לרצות לפתח עצמאות ולהתנתק מההורים ולראות את מקומו בקבוצת השווים החברתית, אבל מאידך, הוא עוד עדיין רוצה וצריך את ההורים לצידו. זאת אומרת, מגיל 13 פלוס, הילד כבר מתחיל להתבייש לראות עם ההורה ברחוב, ולפני גיל 8, הילד ממש תלוי בהורה. אבל בין 8 ל-13 קורה קסם. הילד עדיין תופס את המודלים המבוגרים לחיקוי בחייו, בצורה מאוד מאוד משמעותית, אבל מצד שני הוא גם מנסה מאוד לצאת מאזור הנוחות ולהצליח חברתית, ושם זה המקום שאני נכנס כדי לתת לו את הכלים לחטיבת הביניים, שקורית בגיל 13, מה שעברתי אני בחטיבת, אתה מבין? אני עובד בצורה של מניעה, בגלל זה אמרתי לך, אני רוצה לתפוס את הילדים האלו לפני שהם מגיעים לג'ונגל החברתי הזה, שנקרא חטיבת ביניים, שכל ההיררכיה החברתית שם משתנה, הכל נהיה יותר אכזרי, הכל נהיה יותר דורסני ומהיר שם, ואני רוצה לתת להם את הכלים ולהפוך אותם למלכים לפני שהרגל שלהם דורכת שם. לעבוד במניקים, לי היה, עדים, לי היה מישהו שהיה לוקחתי בגיל 8 כשהתיקים רק התחילו לי, והוא אומר לי, דניאל, בוא אני אקח אותך ואני אהפוך אותך למלך. אנחנו נשיג כל מטרה שאתה רוצה, אני אראה לך כמה אתה שווה. ואז הייתי דורך בחטיבת ביניים, אני רוצה לראות את האפס שהיה נותן לי כפה מאחורי הצוואר או בועט בי כשאני נכנס לבית הספר. אני רוצה שלילדים האלו יהיה את הכוח לעמוד על שלהם, לא בהכרח ברמה של אלימות, אבל עם אסרטיביות ועם ביטחון ועם אמונה עצמית ועם דימוי עצמי חיובי, לאהוב את עצמם כמו שהם, בזכות מי שהם. הקושי שלי לימד אותי להצליח בזכותו, ולא למרותו, אני מודה לאלוהים שיש לי תורת היום.
מדהים, 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 מדהים. ותגיד לי, מתי הילדים, החברים שלך גילו שיש לך תורת בעצם?
וואו, הפעם הראשונה שסיפרתי על זה, הייתה בתיכון ברמת העיקרון. כאילו הייתי מסע, החברים הקרובים ידעו, אבל מתי סיפרתי על זה לכיתה בצורה פומבית, זה היה באזור כיתה י', ביקשתי מהמחנך שלי להוציא אותי החוצה, ולספר לילדים שכשאני לא נוכח, כדי שלא לא אקבל התקף לב שם בכיתה. אבל זה היה מדהים, כל הילדים בכיתה י' יצאו, חיבקו אותי, אוהבים אותך, למה לא סיפרת לנו, זה שטויות וזה, כי אתה יודע, הילדים התבגרו, ובי עדיין נשארה צלקת של כיתה ז', של ילדים שהם, אתה יודע, קצת, סכם, ביטוי קצת טמבלים כאלה, יורדים, מוקצים, בתיכון זה אחרת, ולקח לי זמן להתבגר לתוך זה, לספר לא רק לחברים הקרובים, אלא לסביבה הפומבית, והיום אני כבר במצב שבכל מפגש חברתי, או גם איתך, כל מפגש עם בן אדם, הדבר הראשון שאני אומר, אני דניאל שחר, ויש לי גם תסמונת טורט, אז אם אני אנבח, תזרום איתי. וזה דורש, דרש עבודה של שנים, זה דרש מיינדסט, מגיל 16 שהתחלתי לשנות את חיי, עד היום, תכלס, העבודה העצמית אף פעם לא נגמרת.
תגיד לי, איך פגשת את אשתך ואיך סיפרת לה את זה?
טוב, קצת מצחיק, אתר היכרויות, נכון, כולם כזה רושמים על עצמם בקצרה כזה, אני אוהב לצאת לפאבים, מזל דגים. רק אצלי דפקתי אסי, דפקתי מאמר על עצמי, כי אני חופר כזה ואני מאוד אוהב לכתוב.
אוקיי.
ואז מכל הבנים היא רואה פתאום אחד שחופר. אז היא שלחה לי הודעה, אתה נשמע מקסים. טוב, נכנס לאפליקציה אחרי 3 חודשים בכלל, בדילי.
רשום שם על טורטו שלא רשמת?
רשום שם, נראה לי שער, וואו, אני לא זוכר אם היה רשום שם. אני חושב
ש... עזוב, הכרשת את זה שם, עזוב, תודה.
לא, אני באמת לא זוכר, אבל... תשמע, זה קטע, אז היא שולחת לי הודעה, ואני נכנס אחרי 3 חודשים בכלל לאפליקציה, רואה מישהי בשם אלן ורסטנדיג. היא בריטית ממקור גרמני, עכשיו, כמה כאלה יש לך בארץ?
וואו.
אני נכנס לפייסבוק, מחפש אותה בשנייה, מוצא אותה, ואני תמיד הייתי מאוד ישיר עם בנות, במיוחד אחרי השינוי שעשיתי, רציתי ישר, כמו שאתה אומר, לשים את הקלפים על השולחן. אז שלחתי לאיילן, שלחתי לי הודעה לפני 3 חודשים באתר הכירות, אם זה עדיין רלוונטי, אני אשמח שנצא. יצאנו, דייט ראשון, סיפרתי לה על התורת, שמתי את זה על השולחן, מבחינתי זה תמיד היה take it or leave it, והיא מה זה לקחה את זה, והיא גם, וזה הראשר היסטוריה, והיא הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים, היא דוחפת אותי קדימה בכל צעד ושעל, בין אם זה כלכלי, עסקי, אישי, הכל, הכל.
וואו, איזה כיף, איזה מדהים.
לגמרי, לגמרי. והיום היא לא אלן ורסטנדיג, היא אלן שחר, זה הכי חשוב.
אחי, תראה מה עזרת לה.
אפשר להגות את שם המשפחה כמו שצריך.
אשכרה. תגיד לי, אז מה אתה עושה היום עם ילדים? בוא, כאילו, איך זה קורה, איך מגיעים, מה קורה בתהליך, זה קבוצתי, זה אישי, זה... איפה, מה, ספר קצת.
סבבה, אז ככה, אז התהליך שלי הוא תהליך אישי, הוא תהליך של one on one, אני מגיע עד לבית של הילד, אני עובד במחוזות, השרון והמרכז, אני לא סתם מגיע עד הילד, כי אני מאמין בלהוריד את המגננות ולהיכנס קודם לאזור הבטוח של הילד, וכשהוא פתח לי את הדלת לבית שלו או לחדר שלו, הגעתי הכי עמוק שאפשר, והדרך ללב שלו, על מה שנקרא בדרך המהירה, בהייווי. אני מתחבר לתחומי העניין של הילדים, ממש כמו שלי היה את הסוסים, אני מזהה מה הם אוהבים לעשות, במה הם רוצים להצליח, מה חשוב להם, אני מתחבר לשם, ואני מתחיל לזום להם אתגרים ופעילויות מותאמות אישית שאני בונה עבורם, כדי להעצים אותם דרך תחומי העניין. עכשיו תראה איזה יופי, במקום שהם ישבו בטיפול, בסשן של 45 דקות שעה, ורק ידברו איתם, מה שאנחנו מבינים כיעיל, אבל ילדים מסתכלים על זה כחופר, אני עושה את זה דרך כיף. הילד לא מרגיש בכלל שהוא עובד על הקשיים שלו, ואני יכול לגעת בדיוק במסרים שאני רוצה עם המודל שבניתי, כדי שהילד ישתפר ויתחזק ויעשה את כל זה בצורה מענה, שלא תבהיל אותו ולא תסליד אותו ולא תאיים עליו. וזה מדהים. אני יכול להגיד לך שיש לי, סתם דוגמה, אתן לך דוגמה, היה לי בחור שהיה יושב איזה 7 שעות ביום על גיימינג, וזה מה שהוא עושה רק מסך. היום... העברתי את הבחור הזה תהליך, היום הוא משחק כדורסל בנבחרת של היישוב שלו, והילד אתלט, אוקיי? סתם זה תתחיל דוגמה חזקה, כי הרבה הורים מתמודדים עם ההתעקעות במסכים. אני יכול ללמד, אני יכול לגרום לילד לעשות כושר דרך מסכים, עד רמה כזו. אני יכול לגרום לו לאהוב ספורט. המודל שלי יודע לקחת תחום עניין ולמנף אותו לתחום עניין אחר, ולהמשיך להעצים שם כל הזמן את המסרים שאני רוצה. בגלל זה הארכיטקט לעצמת ילדים, דרך אגב, שאלת על זה, היכולת שלי ליזום אתגרים לילדים ופעילויות, ואני יכול לאלתר ולהמציא דברים, גם אם אני לא בונה אותם, בככה. אני, אתה שם אותי עם ילד, נותן לי כמה אביזרים, נותן לי איזה תחום עניין, ואני פשוט בונה לך משהו משוגע, תוך כלום זמן.
אז רגע, לפעמים אתה כאילו לוקח אותו לאנשהו, לפעמים אתה נשאר בבית, ארס, כאילו...
בדיוק, לפעמים אנחנו עובדים בבית שלו, לפעמים אני מוציא אותו החוצה, מוציא אותו מאזור נוחות, למשל, ילדים שיש להם קשיים חברתיים, הרבה פעמים אני לוקח אותם לאיזה בית קפה, קונה להם שוקו, ואני מבקש מהם ללכת להזמין, סתם לדוגמה, עכשיו, תמיד איזה מעצים זה לילד, שקשה לו חברתית, מלא אנשים סביבו, צריך ללכת לדוכן עכשיו ולבקש שוקו וקפה, ואני נותן לו כסף שלם, כמובן, אבל הבנת את הרעיון, אז כאילו... סתם דוגמה, אוקיי? או ילד שכל היום במסכים, אז אני מוציא אותו לפארק, אני שם כמה קונוסים, ואני אומר לו, הנה, עכשיו נעבוד על פורטנייט, דרך הקונוסים והכדורים, בוא נראה אם הדיוק שלך טוב בידיים גם כאן, אנחנו מדמיינים שהקונוסים, כל אחד זה חבר שלו, והוא צריך לפגוע עם הכדור ולהרוג את החבר כאילו במכה, כמו במשחק. אז הילד מתלהב, כי אתה לוקח תרגיל ספורט, שם עליו תמה, נושא של גיימינג של פורטנייט, ופתאום הספורט הוא סבבה. כי ילד שהוא גיימר לא רוצה שתוציא אותו לספורט, הוא אומר לך, אני אוהב גיימינג, לא ספורט, עזוב אותי, מה ספורט? אבל אני לא אומר לו, בוא נצא לעשות ספורט, אני אומר לו, בוא נצא לעשות אתגר שהכנתי לנו שמבוסס על פורטנייט. בום.
גדול, גדול, גדול. ותגיד לי, איך נגיד בעולם של המבוגרים, כאילו אתה עושה הרצאות גם למבוגרים, אתה...
אז יש לי הרצאה למבוגרים במקומות עבודה, שמלמד אותם להעצים ולהתחבר לילדים שלהם בצורה משמעותית, גם עם כלים מאוד מאוד פרקטיים ובשרניים, מהמודל שלי, מהגישה שלי. אז אני פתוח, אני גם עושה הרצאות בבתי ספר למורים וילדים, וגם עושה הרצאות למבוגרים במקומות עבודה. אני פתוח וזמין להצעות.
שמע, לא, כי זה, עוד הפעם, אני חושב בגדול, אני חושב כאילו רחב, אני חושב שאתה יודע, הסיפור שלך הוא בסוף באמת חייב להגיע לכמה שיותר מבוגרים, כאילו שהם יהיו שם וזה, ומדהים, מדהים, מדהים. אתה עוזר גם לילדות אגב, או שזה בעיקר בנים, איך זה עובד?
זה גם לבנות, אבל בוא נגיד שהיחס הוא 90-10, כי אתה יודע, זה מודל לחיקוי, זה הגילאים עדיין שהם פחות מתחברים לקרוס מגדרי, אתה יודע, הבנים אוהבים כדורגל, אז הם רוצים להיות עם בנים כל הזמן. Yeah. אז זה כזה, אבל יש לי גם כמה חניכות שאני מעביר אותם תהליך מדהים. מה זה, יש לי חניכה, האחי ותיקה שלי אצלי עוד מהתקופה של הסוסים, היא עברה אליי מהסוסים לחונכות, קיבלתי את הילדה בגיל 12, היא עוד שנייה מתגייסת.
Yeah.
אני נפגשת לפעמים, אנחנו יושבים, כאילו מדברים על החיים, וכאילו כמו אחותי הקטנה, זה פשוט נהיה מטורף. Wow. היא לוקחת רכבות לפגוש אותי בערים בין חניכים, שתבין, כאילו... זה נוצר שם חברות for life, אתה יודע, החניכים שלי יש, הם מדברים איתי גם בטלפון, גם בין המפגשים, גם אחרי שאנחנו מסיימים תהליך, אני בחיים לא סיננתי ילד, גם כשהוא סיינם אצלי תהליך. תמיד נשאר איתם בקשר. אם אני אח גדול שלהם, אז אני אח גדול שלהם for life, גם אם ההורים כבר לא מביאים אותי הביתה.
איזה כיף, איזה יופי. תגיד לי, מבחינת קורסים, סדנאות, התפתחות אישית, יש דברים שאתה עושה, שאתה הולך לכל מיני מקומות? תן לי איזה מישהו, משהו שישפיע עליך ככה.
אז קודם כל יש לי קורס שאני מעביר, יש לי תוכנית זום אונליין להורים של 5 מפגשים, שאני מלמד אותם להפחית כעסים של הילדים, לבנות מסוגלות וליצור זמן איכות סופר איכותי, שלא מרגיש כמו עבודה שנייה, שאתה לא צריך, אתה מספיק לך שעה פעם בשבוע, ואתה נותן לילד שלך בוסט מטורף של כלים לחיים. אז קורס מדהים, כן, כן, ממש בחמישי הקרוב אני מסיים מפגש, האחרון של מחזור נוסף. והשתלמויות וקורסים שאני עובר, אתה שואל אם אני לומד כרגע משהו?
כן, סתם, אני הרבה פעמים שואל פה אנשים שמגיעים, מה השפיע עליך? ספר, סרט, סדנה שראית, שעברת בעצמך?
טוב, אז יש כמובן שתי דמויות. בעולם ההתפתחות העסקית זה טוני רובינס המדהים, הייתי בכנס לו שהוא בא לארץ, אני מת על האנרגיות שלו, כמו שאתה מרגיש, אני גם בן אדם של אנרגיה גבוהה, ואני חולה על הצורה שהוא מדבר ומעביר, שמע, בארבע שעות הוא גרם לי לצחוק, לבכות ולהתחבק עם אנשים שאני לא מכיר. הבן אדם העביר אותי טלטלה רגשית משוגעת, שהוציא אותי פי ארבע יותר משוריין. כן. וברמה האישית יש סרט מדהים שנקרא Front of the Class, בחזית הכיתה, מדבר על מורה יהודי עם תורט, ילד שהיה לו תורט, שהוא שפל גם מול כל הכיתה, רצה להצליח להיות מורה כדי להעביר הלאה את הבשורה ולעשות תיקון בעולם, ומנהלים סיננו אותו, אמרו לו, אתה עם תורט, עם נביחות, איך תדריך ילדים? עד שהיה בית ספר אחד שקיבל אותו ונתן לו את ההזדמנות, ולא אמר לו לא, הבית ספר היחיד שאמר לו כן. הוא הביא את עצמו כל כך לידי ביטוי אותו מורה, שהוא הפך להיות, הוא זכה בפרס מורה השנה בג'ורג'יה, והוא ממש, קוראים לו ברד כהן, יהודי. סיפור אמיתי, נקרא Front of the Class, בחזית הכיתה. תראו וואו. את זה, אם אתם רוצים ללמוד עוד קצת על תורט, וגם על השראה ועל כוח
הנה, רצון. הנה, אני רושם לי.
תרשום, Front of the Class, בחזית הכיתה. השראה ועוצמה של בן אדם שכנגד כל הסיכויים, וכשאמרו לו, בגלל הקושי שלך אתה לא תתקבל, אמרו לו, בזכות הקושי של... הוא אמר, בזכות הקושי שלי אני אתקבל.
איך קוראים לו? לאיש?
ברד כהן.
ברד כהן.
כן.
יאללה, איזה יופי.
כן, 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 מדהים, מדהים, מדהים.
אוקיי.
וזה זה פשוט זה סרט מטורף, מטורף, מטורף. אני בדיוק חפש לך, הוא גם כתב ספר על קורות חייו ב-2005, וזה עובד לסרט
ב-2008. מדהים, מדהים, אז אני אסתכל. כן. שמע, אנחנו לקראת סיום כזה, אז ככה, איזה כמה שאלות כאלה באמת קטנות.
פשוט.
בוא נגיד ואני נותן לך עכשיו את האופציה, להיפגש עם מישהו בעולם הזה, חי או מת. כל בן אדם, שהיה אי פעם עבר, לאיזה כוס קפה, לאיזה שיחה, לאיזה משהו. מי נראה לך היית יושב איתו?
אם הייתי, מה, מודל לחיקוי שלי?
לא, משנה, מישהו שבא לך, זה יכול להיות מודל לחיקוי, זה יכול להיות מישהו שבא לך סתם, זה יכול להיות מצידי אליש יקיז, זה לא משנה. היו לי פה אנשים שאמרו לי ג'סטין ביבר, והיו לי אנשים שאמרו לי אנטוני רובינס, והיו לי אנשים שאמרו לי את סבא שלי. כל אחד,
מי שבא לו. אתה נוגע בנקודה, אתה נוגע בנקודה יפה, כי אני יכול לתת לך דמות אישית ודמות מקצועית?
יאללה.
אז הדמות המקצועית זה טוני רובינס, אני פשוט חושב שאפשר להפיק מהבן אדם הזה תוכן בלתי נדלה, ויש עוד מישהי מקצועית בשם אמי מקרידי, שלמדתי תוכנית הורות שלה, שקיבלתי ממנה המון המון כלים להעביר, ואני חושב שהיא גם עזרה לי מאוד גם בהורות שלי, וגם בהתנהלות מול הורים של חניכים שלי, אני חושב שכוס קפה איתה הייתה מביאה לי המון. ודמות אישית, סבא שלי, זכרונו לברכה, דוד, אני גדלתי כילד במשפחה חילונית, והוא גדל במשפחה, והוא היה הצד של אמא שלי, המשפחה הדתית, ותמיד הרגשתי איזה ניכור, ותמיד היה לי בראש כמו מין מלחמה כזה של טובים ורעים, שהדתיים האלה מגבילים אותם ומגבילים אותם, והחילונים האלה חופש וחופש, ויצא המצב שכאילו לא הייתי רוצה ללכת אליהם הביתה, והייתי, כשהיינו אצלם בשישי, תמיד הייתי רוצה לחזור מהר, ואף פעם לא התאמצתי ליצור קשר עם סבא שלי ולשמוע קצת יותר. סבתא שלי עדיין חיה ועשיתי את התיקון הזה דרכה, אני הייתי מבקר אותה מהרגע שסבא שלי נפטר, זכרונו לברכה, הייתי מבקר אותה המון, אבל הייתי שמח לעשות את התיקון ולא לשלוח את סבא שלי לעולם הבא בידיעה שהנכד שלו לא טרח אף פעם להכיר אותו קצת יותר לעומק.
כן, אני מה זה יכול להתחבר למה שאמרת עכשיו אגב?
מה, לדתיים חילוניים או לסבא?
לא, לסבא סבתא, שכאילו... לפעמים אנחנו לא מודעים לכמה זה חשוב, ואנחנו כל כך לוקחים את המבוגרים כמובן מאליו, והיום שאני המבוגר ואני רואה את הבן שלי נגיד, או בואו נחשוב על נכדים, יש נכדים שוואלה לא באים בקר אותך בכלל, זהו נגמר הסיפור, אתה כבר, הם גדלו והם באים
אתה
פעם,
פסה.
כן אתה פסה, פעם בחצי שנה הם באים עושים טובה, רוצים לקבל מתנה גם,
כן.
תגיד לי, אם אתה היית פוגש את דניאל שלפני 10-15 שנה, מה היית אומר לעצמך? אם היית
וואו.
פוגש אותך, אתה יודע, צעיר.
אני חושב שאם הייתי פוגש אותי בין ה-13, הייתי כזה יורד, רוחן על הברך, יורד לגובה העיניים, מסתכל לו בעיניים ואומר לו, דניאל, אתה הולך לעבור תקופה על הפנים, חרה של תקופה, אבל אני רוצה שאתה תחזיק מעמד ותהיה חזק, כי הולכים לצאת ממך דברים טובים וגדולים. אתה הולך לשנות חיים בעולם הזה, אז אל תוותר על החיים שלך. חושב שהייתי אומר לעצמי את זה. בטח ובטח לפני המקרה עם הסכין.
וואו. טורף. במקרה שלך זה ממש תופס משמעות מאוד 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 עוצמתית.
תודה רבה.
בעוד 10 שנים, אני פוגש אותך לכוס קפה.
יאללה.
איזה דניאל אני פוגש?
אתה פוגש דניאל שעבר ממקום של לחנוך את המתבגרים אצלי, אני עדיין אמשיך לעשות את זה, אבל התקדם, התפתח למקום של מאסטר, לרמה הכי גבוהה של העברת הידע, להכשיר חונכים בגישת לב למען הצלחה במודל שלי, וללמד אותם איך אפשר ליצור עם ילד חיבור מטורף, ואיך אפשר לקחת כל תחום עניין ולמנף אותו וללמד כלים לחיים, ויש לי בית ספר לחונכים, הבית ספר הראשון בארץ לחונכים בגישת לב למען הצלחה, וזה יהיה מטורף וזה יקרה, זה בתכנונים, וואו, היום הזה יהיה מרגש, היום שבו אני אעמוד מול החונכים והחונכות לעתיד, ואנחנו נוציא משלחות שלמות, לשנות חיים של מתבגרים צעירים.
וואו. שמע, בתקופה כזאת גם כל כך צריך את זה, עם כל מה שקורה פה במדינה ועם כל הדאון שאנחנו חווים פה בתקופה האחרונה. שמע, אני רוצה להגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני מהצד, אני רואה וחווה אותך, אחי, את האש. את האש. באמת, אתה בן אדם עם אנרגיה שכיף, כיף להיות בחברתו. אני רק, אתה יודע, מדמיין את זה ומקביל את זה למה שאתה עושה ביומיום שלך, ואני חושב על הילד שלי, אם הייתי רוצה, או הייתי צריך לשלוח אותו, או בא לי, אז אתה היית בן אדם, כאילו, כי יש בך איזה, אתה יודע, איזה חיות מאוד מאוד גדולה, והקושי שלך, האתגר שלך, הוא, אתה יודע, זה מול העיניים שלהם, שכאילו, אתה יודע, אם אני אבוא, או בן אדם רגיל אחר יבוא, יגיד להם, חבר'ה, אפשר להצליח, הכל, זה הכל בראש שלך. אבל הם יגידו סיסמה, אוקיי, סבבה, בא בן אדם, אין לו קושי בחיים, הוא לא מבין מה אני עובר, מי הוא שהוא יגיד לי שאפשר להצליח? ואתה, כאילו, אתה אומר, לא משנה מה, יש לך את הפלומבה, אח שלי עזוב, אין לך תורת, נכון? מה אתה מקשקש לי? כאילו, אז מה הם יכולים להגיד לך? שברת אותם, אתה יודע, יש לך את הטיעון הכי מנצח.
לגמרי, הם רואים בן אדם מולם, שקשה לו, שממצמץ, קופץ, והוא מצליח, והולך לו טוב, והוא גילו, אז גם אני יכול. וזה כזה, תשמע, ואני יכול גם להזדהות עם מה שאתה אומר, אני הייתי יושב, והיו סוחבים אותי עם פסיכיאטר לפסיכיאטר, הוא היה יושב מהנהן לי, ואומר לי, אני מבין אותך, אני מבין אותך. עכשיו אני כאלה, שוב, היום אני מבין את הקתרזיס שהוא ניסה לעשות לי, ואת האמפתיה שהוא גילה, אבל כילד אתה יושב, כילד אתה אומר, מה אתה מבין? אני עכשיו יושב אצלך בקליניקה החמימה הזאת, אני יוצא מפה, חוזר לבית ספר מחר, מפרקים לי את הצורה, מה אתה מבין? אני מבין, אני הולך מחר לקבל, אני הולך לחזור עם שיתפי דם הביתה, מה אתה מבין? אז זה כל מה שהיה לי כילד, ובגלל זה גם אמרתי, אני חייב להעצים אותם תוך כדי עשייה, בגלל זה גם דרך אגב, הרבה מההורים שבחלילה אני לא מזלזל בטיפול, אני מודע ליכולות שלו ולהשפעות שלו, חשוב לציין את זה, כילד פשוט לפעמים אתה לא רואה את זה, היום כמבוגר, ואגב גם כשהתבגרתי, חזרתי לאותה פסיכיאטרית, שלא שיתפתי את הפעולה, פסיכולוגית סליחה, ואמרתי לה, אני מתנצל שכילד לא שיתפתי פעולה, הייתי במקום חשוך, והיה קשה לי לראות שאת מנסה לעזור לי, אוקיי? הרבה הורים שמגיעים אליי, מגיעים אליי כי הילדים פחות מתחברים
אני
לטיפולים.
אני, זה מרגיז אותי מה שאמרת עכשיו, אני אגיד לך למה.
למה?
כי אני בתור אחד שעובד עם אנשים, וגם הלכתי לטיפולים פסיכולוגיים, וגם לפסיכיאטרים, וגם זה, בעיניי, עוד הפעם, יכול להיות שזה קצת קורבני מה שאני הולך להגיד עכשיו. בסדר? אז אני מנסה לחשוב על זה, as I speak, מה שנקרא. בתור אחד שהוא מטפל באנשים היום ועוזר לאנשים, אני היום לא עוסק בטיפול, אבל למדתי טיפול, למדתי NLP, למדתי טיפול בלקויי למידה בשיטת אלבאום, אגב, עבדתי עם ילדים, אז בטח ובטח 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 שזה עם ילדים, בעיניי חובת הפסיכולוג והפסיכיאטר והמטפל, לא משנה מאיזה, מה הוא למד, היא לגרום לדבר הזה לקרות. זו גם חובתו, בעיניי, בסדר? יתקנו אותי פסיכולוגים.
אני מסכים איתך לחלוטין, אחי, פשוט אני הייתי ילד מאוד לא קופרטיבי, יכול להיות שזה היה בגלל המקום
אבל כל הילדים, לא כל הילדים כאלה, אבל זה הקטע של טיפול.
ולכן אני עושה, אני מסכים איתך, ולכן את מה שאני עושה היום, אני מסכים
איתך לגמרי. אתה בא לשם כי אתה נמצא באיזה כלוב,
שאתה לא מצליח לצאת ממנו.
אתה לא מצליח לצאת ממנו.
אבל פה עולה שאלה פילוסופית יפה, אחי, עולה שאלה האם הפסיכולוג יכול לעזור לילד שלא מוכן לקבל את העזרה. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניואנס של...
ראית וויל הנטינג? איך זה נקרא? נו, וויל הנטינג. לא זוכר את השם המלא. יש שם את...
לא חושב שראיתי, כי השם כשלעצמו לא מוכר לי.
לא, לא, אתה... אין כמעט סיכוי שלא ראית. לא משנה, אז זה סרט שם שהפסיכולוג, הקומיקאי שהתאבד, איך קוראים לו?
יו, אני גם שכחתי את השם שלו.
בקיצור, לא משנה, מאוד מאוד מפורסמים, שני, יש שם שחקנים מאוד מאוד מפורסמים, סיפורו של וויל הנטינג, זה הסרט. אז הפסיכולוג, הוא מגיע לפסיכולוג והוא לא משתף איתו פעולה, לא משתף איתו פעולה, לא משתף איתו פעולה, לא משתף איתו פעולה. אבל הפסיכולוג עושה מלא מלא פעולות, שבסוף גורמות לו לשתף פעולה.
אז יכול להיות שאני פשוט סירבתי ללכת אליה לפני שהנקודה הזו הגיעה. יכול להיות, שמה, זה יכול להיות אלף כיוון, יכול להיות שהיא פשוט לא הייתה בן אדם הנכון לפתוח אותי, יכול להיות שהכימיה, יכול להיות שהווייב והחיבור ביני לבינה גם לא היו תואמים, יכול להיות שהיא פסיכולוגית אחרת זה היה מצליח. שוב, כן. זה יכול להיות המון אימים, אבל בשורה התחתונה, אני כן מסכים איתך שבעל מקצוע צריך לדעת לעשות את מה שהוא אמור לעשות, וזו הסיבה שאני עושה היום, שאני עובד בצורה של עשייה, שאני לא מדבר עם ילדים הרבה, כי אני יודע שהדרך לפתוח אותם תהיה הרבה יותר מהירה, אם אני אצא לבנות לו אתגרים עכשיו של כדורגל, מאשר אם אני אשב איתו בטכניקת הקורסה והספה. ואני מסכים איתך, הרבה הורים גם באים אליי, אומרים לי, הילד שלי לא מתחבר לפסיכולוג, הילד שלי לא רוצה לחזור לשם אחרי הפגישה הראשונה, הילד שלי, או שההורים עצמם לא אוהבים, הרבה הורים לא אוהבים להרגיש הילד בטיפול, או לא אוהבים לשלוח את הילד לטיפול, או מפחדים שיתחילו לרשום להם כדורים. יש המון המון נקודות כאב שההורים חווים שלא רוצים לקחת את הילד לשם.
טוב, אז דיברתי אולי קצת מתסכול אישי, אני חושב שאנחנו צריכים קצת לצאת מתבניות, וגם אני, כשאני עובד עם מתאמנים לצורך העניין, ועם אנשים שאני רוצה לאמן אותם ולהתעסק בעסק שלהם, אז אני עם כל בן אדם אפעל אחרת. אני עם כל בן אדם ימצא את הדרך הנכונה עבורו, ודרך הדבר הזה אפשר להתחיל לפתח משהו. אז
מילים כדורבנות, אני מסכים איתך, השורה שלך, הנקודה שלך היא נכונה. הגעת לבעל המקצוע, מטרתו להצליח, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית, לספק את הסחורה, אבל במקרה של ילד, מטרתו לפתוח את הילד ולגרום לילד הזה לקבל כלים ולקבל את הפרקטיקה.
לגמרי. טוב, תשמע, אחרי שפרקנו ככה, פרקתי. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה 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 על זה שבאת לפה. איך אנשים פוגשים אותך, מחפשים אותך, באיזה מקומות, אתר, אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם, whatever, יוטיוב.
אז אני יכול לתת פה אתר, אינסטגרם וטלפון?
כן, אחי, מה שאתה רוצה. אתה יכול גם לשלוח לי, ואני אשים את זה בקישורים. פשוט...
אני גם אשלח לך ואני אגיד לך גם, אז קודם כל אפשר למצוא אותי באינסטגרם, דניאל קו תחתון שחר, שחר זה S-H-A-H-A-R, קו תחתון hard, כמו לב, כמו הגישה שלי לב למען הצלחה, שזה H-E-A-R-T. אז דניאל קו תחתון שחר, קו תחתון hard, האתר שלי danielshachar.com, והמספר הפלאפון שלי, 054-542-0148.
מעולה, תשלח לי את זה גם. ומי שלא ככה מוצא, חבר'ה, תעשו גוגל, אני מצאתי אותו בשניות, זה לא בעיה. אז, ושם תוכלו ללמוד עוד מה דניאל עושה. זהו, אני רוצה להגיד לכם תודה על זה שהייתם פה איתנו בעוד פרק, תעשו סאבסקרייב אם לא עשיתם כבר, כדי שתוכלו לקבל פרקים, אתם יכולים גם לדרג אותנו, לכתוב מה לקחתם, לכתוב התגובות מה לקחתם מהפרק. אני אוהב אתכם מאוד. תהיו חזקים, תמשיכו להיות בעשייה גבוהה, ונתראה בפרקים הבאים. אז תודה רבה, ודניאל, שוב, תודה רבה, איש יקר.
תודה לך, היה לי לעונג.
היה גם לי לעונג לגמרי, ואנחנו נתראה בהמשך.